כל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור גיל פומפ, מנהל מיון נשים ויולדות במרכז הרפואי מעייני הישועה. בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי.
זה העונג שלנו, במיוחד כשמדובר בנושאים כאלה ויש לנו כל כך הרבה נשים שמאזינות, אז איך לא נושא של מילדות, נשים, תינוקות, איזה נושא יכול להיות יותר מרגש ויפה מזה. אז דוקטור גיל פומפ נמצא איתנו כאן היום גם כדי לדבר על מיון נשים ויולדות במרכז הרפואי מעייני הישועה, גם לענות לשאלות שלכן המאזינות שרוצות לשאול או להתייעץ אם יש לכם ככה איזושהי התלבטות, משהו לא ברור לכן, אתן בהחלט מוזמנות להרים טלפון ולשאול. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. ניתן לשלוח לנו שאלות גם דרך האפליקציה, דרך האתר של רדיו קול חי. אנחנו ננסה כאן במהלך המשדר לענות על השאלות שלכם. ואולי כדי באמת להתחיל, אז קודם כל, מה הייחודיות של המרכז הרפואי מעייני הישועה בכל מה שקשור למיון נשים ויולדות?
תודה על השאלה. אני לא מצמצם את התשובות רק למיון נשים ויולדות, אלא זה שער הכניסה לבית החולים. אנחנו מדברים על חדר לידה, על מחלקות האשפוז ליולדות, כשצריך לידות בניתוח קיסרי. כל זה בעצם קומפלקס אחד שלם. הדבר הראשון שצריך להגיד, שמבחינת הנפח של הלידות, אנחנו השלישים בגודלנו בארץ. אנחנו עם כ-1,000 לידות בחודש.
מה שהופך... בלי עין הרע, צריך לומר, כן ירבו.
בלי עין הרע, ואנחנו מכוונים הלאה, באמת כן ירבו. ואנחנו משתדלים לעשות את זה לא רק בעניין של כמות, אלא גם בעניין של איכות, להנגיש ולאפשר שירותים של יילוד וקבלת החלטות נכונה. לשמור, הדגל שלנו זה אחוז ניתוחים קיסריים נמוך, אנחנו מאוד מאוד מתגאים בזה, אנחנו מובילים בזה בארץ, אפילו פחות מ10% מהיולדות מנותחות, שזה משהו שאין לו אח ורע, לא בארץ וכנראה גם לא בעולם. והליברליות שלנו שאנחנו מאפשרים ומעודדים לידות רגילות מתוך מחשבה שזוג צעיר ירצה גם להיפגש איתנו בעוד לידה ובעוד לידה, ובשלו בצורה עקיפה אנחנו נגרום ללידה מורכבת או לבעיות פריון בהמשך, אז לכן אנחנו מאוד מאוד מנסים. ואנחנו מציעים שירותים של מיטב הרופאים, יש לנו סגל מאוד מאוד בכיר ומאוד מוכר בארץ, אפילו בעולם, פרופסור לסינג הצטרף אלינו לא מזמן כמנהל האגף. והעיקרון שלנו זה את אותו צוות בכיר ורפואה איכותית להנגיש לכלל הציבור, גם דרך התייעצויות במיון וגם דרך המרפאות שלנו.
כן, אז מאחר וזו הפעם הראשונה שדוקטור גיל פומפ אתה מתארח אצלנו כאן באולפן, הייתי שמחה לשמוע גם ככה כמה מילים עליך, מין כרטיס ביקור כזה שאתה יכול לתת לנו.
טוב, רק על זה הייתי יכול לדבר שעה, אני אקצר. אז אני למדתי רפואה בירושלים, והתחלתי את התמחות בהדסה עין כרם. שם באמת נחשפתי לטובי המורים והמדריכים. הייתי בתפקיד צבאי נוסף כ5 שנים, ועסקתי שם בניהול רפואי בצבא וברפואה מבצעית, רופא מוטס וכדומה. זה חלק מהדברים שלפעמים רואים גם בחדר לידה, יש הקבלה מאוד מאוד מעניינת. הייתי באסף הרופא מספר שנים, ואחרי זה הייתי בתפקיד מנהל מחלקת יולדות בלניאדו, והצטרפתי לצוות הנהדר של מעייני הישועה לפני כשנה, ואני בתפקיד כמנהל המיונים מזה כ3 חודשים.
אז אפשר עדיין לברך במזל טוב על התפקיד החדש?
אפשר, תודה
רבה. בהחלט, אוקיי. אני חייבת להתחיל באיזושהי שאלה פחות נעימה, ומאוד מעניין אותי לשמוע באמת את דעתך, דווקא בגלל שאתה באמת הצטרפת רק לא כל כך מזמן. הייתה איזושהי דעה רווחת שמקרים מורכבים עוברים לבתי חולים אחרים. זאת אומרת, אם ההיריון הוא רגיל וסטנדרטי, אז בסדר, לכי למעייני הישועה. אבל אם יש חלילה, אולי סוכרת הריונית, אולי לחץ דם גבוה, חלילה רעלת, אם משהו יסתבך, לא, אז תחפשי בית חולים אחר.
זה בסדר שאת שואלת, מכיוון שאני שומע את הדבר הזה גם כשאני יושב מול מטופלות בערים שונות או בכנסים שאנחנו מדברים, ובאמת כנראה שיש איזושהי עננה כזאת מהעבר שמלווה אותנו. נענה בשני מישורים. קודם כל, אי אפשר להיות עם נפח לידות כזה בלי להיות טובים וטובים מאוד. חד משמעית. כשאנחנו מדברים על טיפול ביולדות, אנחנו מדברים מכף רגל ועד ראש, זאת אומרת, אנחנו חדר ניתוח זמין במרחק של דלת מחדר לידה. אנחנו מסתירים אותו כדי לא להפחיד, אבל כשצריך, ופרסמנו לא מזמן בעיתונות הכללית, מקרה שבא מישהי עם היפרדות שליה, ומהירידה מאמבולנס ועד לחדר ניתוח עברו 6 דקות, ואחרי זה עוד 40 שניות לחילוץ תינוק, שהוא בסדר, דברים שלא רואים ממקומות אחרים. כי הזמן כל כך משמעותי.
כל כך חשוב, כן. קריטי.
וזה דברים שאנחנו רואים פעם אחר פעם אחר פעם. זה לא שאנחנו לא פחות טובים מאחרים, אנחנו טובים מאוד ומכוונים להיות מצוינים. יש לנו שירותי הרדמה נהדרים, יש לנו מרדימים ופידורלים בחדר לידה. הרופאים של הריון בסיכון שפוגשים בקהילה, בקופות החולים השונות, הם גם הרופאים שלנו, דוקטור נייגר, דוקטור מרב רז. פרופסור לסינג, ששמו הולך לפניו, הצוות אצלנו, או הרפואה אצלנו, היא בסטנדרט לא פחות טוב, נגיד את זה בצניעות, מאשר מקומות אחרים, כאשר אנחנו גם יודעים דברים מושתלת כבד, למשל, עם דברים שהם לא מילדותיים, יכול להיות שאני אמליץ ללכת לבית חולים גדול אחר שמתעסק בהשתלות כבד, אבל לכלל היולדות, כל השירותים, ואפילו יותר מהסטנדרט. אני אגיד רק בהקשר הזה, עוד נקודה קטנה, אין דבר כזה מסתבכים בלידות מורכבות. אני חייב, התחושה שלי שרוב הסיבוכים או רוב ההפתעות הם אצל נשים שהן מלכתחילה בסיכון נמוך. כי נשים בסיכון גבוה מקבלות פוקוס מיוחד, טובי הרופאים, הרבה ביקורים, בוחנים אותם בזכוכית מגדלת. בדרך כלל אלו שנראה שאצלם הן משעממות.
הלוואי וכולם יהיו משעממים, כולן תהיינה משעממות.
ולכן לפעמים מעגלים פינות, ואז שם יש את רוב הדברים. והכלל אצלנו, וזה כן קשור למשבצת שלי במיונים, קצת מזכיר אולי שדה תעופה. אנחנו צריכים להיות שירותיים ונחמדים ולאפשר לתנועה לזוז, אבל כמו המאבטח בפינה שצריך לצוד במרכאות, את זאת שהיא
חשודה.
כן, למרות שהכל נראה בסדר, אבל אותה, בואו ניקח אותה רגע הצידה ונצלול טיפה יותר אל המקרה, נתפוס את אלה שהם כביכול מחביאות איזשהו סיכון, וזה גם כן חלק מהמומחיות שלנו.
כן. הזכרת קודם באמת את הנושא של ניתוחים קיסריים, שהם במידה פחותה באופן מאוד משמעותי מבתי חולים אחרים. אבל לפעמים צריך לעשות ניתוח, זאת אומרת, האם אין חשש שבמקרים שכן צריך ניתוח קיסרי, אולי הם ינסו לא להגיע לשם, ואז חלילה העובר או האימא ייכנסו לאיזושהי בעייתיות?
לפני כל ערך סטטיסטי, או הליגה של הטבלה הארצית, קודם כל, האמא והעובר. לפני הכל, העובר, זה הילוד. המטרה שלנו, הביזנס שלנו זה להציל חיים, וקודם כל, הבריאות של אמא והעובר, אנחנו בוודאי לא מקדשים את הלידה הלא קיסרית. ועדיין, בתוך הספקטרום הדי רחב של מה שאפשר לעשות, שהדברים, חלקם הם עניינים של גישות, או עניינים של יכולת של בית חולים, איזה מקדם ביטחון הוא צריך לקחת. כשאפשר להקל ברוב המקרים, אנחנו גורסים שכדאי להקל. כשצריך להחמיר, וזה העניין של לבחור את אלה שהם היוצאים מהכלל, שלהחמיר, לא רק שאנחנו מחמירים, אלא אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. שוב, חדר הניתוח נמצא צמוד אלינו. הגישה הזאת מאפשרת לנו לאפשר נגיד ליולדות אחרי ניתוח קיסרי. כשאנחנו חושבים שכל התנאים המקדימים הם לטובתנו, לאפשר לה ללדת, כמובן עם יד על הדופק, כי אם משהו לא מסתדר לפי התוכנית עוצרים והולכים לניתוח. אנחנו, יש מקרים שאנחנו אפילו מאפשרים השראת לידה, המכונה בפי העם זירוז, גם אחרי ניתוח קיסרי, דבר שהוא כביכול טאבו במרכזים רפואיים אחרים, חלקם שהייתי בהם. ושוב, בתנאים מסוימים שאנחנו יודעים שרוב הסיכויים או התנאים המקדימים הם לטובתנו, אפילו אני אגיד שבמקרים מסוימים, ושוב אנחנו בוחרים אותם בפינצטה, אנחנו מאפשרים לידה רגילה אחרי שני ניתוחים קיסריים. שוב, שזה בתוך המותר לפי האיגוד המקצועי של, של המיילדות והגניקולוגיה, אבל רוב המערכות בוחרות לא להתעסק בזה בגלל המורכבות. כיוון שיצרנו את המיומנות ואת הניסיון, ויש לנו לפחות תחושה בלי עין הרע שאנחנו יודעים לבחור במי אנחנו רוצים, ומי שנועדה לכישלון מלכתחילה, אז אותה לא להציע את, את התפריט הזה. מגיעים לדברים שאנחנו יכולים להתגאות בהם. כשצריך לנתח, מנתחים כערף עין.
אתה מצליח עדיין להתרגש בעבודה? אני ככה יושבת מהצד ואני אומרת לעצמי שאני מקנה בך שאתה נמצא באיזושהי צומת שהיא בעצם הצומת הכי מרגשת בחייהם של האנשים. אין דבר בעולם יותר מרגש מלידה של תינוק. השאלה אם זה ממשיך, אז יום, יומיים וחודש, חודשיים ושנה, שנתיים, זה עדיין ממשיך לרגש?
זה יותר מאשר לרגש. אני נוהג להגיד שמי שרוצה לפגוש את השם יבוא לחדר לידה. רואים ניסים גלויים בכל רגע ורגע. אין שום דבר שהוא טריוויאלי. המהלך הרגיל פתאום משנה את, משנה את הדברים, והתפקיד שלנו מצד אחד זה לא להפחיד, ואמרנו, עניין שלה מתי להקל ומתי להחמיר, אבל מאחורי הקלעים להיות מוכן לכל, לכל תסריט. פעמים רבות מעבר להתרגשות של הצלחה של הלידה, שנולד תינוק או תינוקת חדשים לעם ישראל. מעבר לזה, לפעמים אחורי הקלעים הייתה דרמה הרבה יותר גדולה, שלפעמים גם הזוג יצא בלי שהוא ידעת כמה הוא היה, רגע, במרכאות שוב, ירד מהגרדום. לפני רגע היה משהו שכמעט, כמעט, וברוך השם הכל נגמר בסדר, והכל מאחורי הקלעים. אם זה התרגשות, זה הרבה הרבה יותר מזה, אבל מתישהו גם מתמכרים לזה. קשה לעזור.
לאנדרנלין הזה. כן. אז אני בטוחה שיהיו כל עדה, כמו שאמרת, זה לפגוש את אלוקים. כל עדה היא כל כך מרגשת. אבל אני הייתי רוצה לשמוע על הלידה, או אחת הלידות שהכי הכי רגשו אותך, אבל את זה אנחנו נשמע כבר אחרי הפרסומות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב. חזרנו אליכם, רדיו קול חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית ענייני משפחתי, ואנחנו שמחים לארח אצלנו היום כאן באולפן את דוקטור גיל פומפ, מנהל מיון נשים ויולדות, נמצא בצומת, כפי שכבר ציינתי, הכי מרגשת בחיים. אני מניחה שוב, כפי שאמרתי לפני שיצאנו להפסקת הפרסומות, שכל לידה היא מרגשת וכל לידה רואים בה את אלוקים, אבל יש תמיד את הלידות האלה שנחרטות, אולי לידה שהייתה אחרי הרבה הרבה שנים שציפו לה, אולי... מה הייתה, כששואלים אותך על הלידה הכי מרגשת שאתה חווית או נתקלת בה, מה הסיפור שעולה לך?
זו שאלה, דווקא זאת שאלה קשה, כי צריך לבחור. אני יכול לחשוב על אולי שניים או שלושה מקרים, ואני אגיד אותם בקצרה, אם אפשר. דווקא הסיפור הראשון הוא לא קשור ללידה, אלא קשור להיריון, וזה בתקופה שהייתי בצבא כרופא מוטס, ובמקרה הייתי במילואים, והיה מקרה בבית חולים בדרום שהיה צריך להעביר יולדת, ולא ברור אם אפשר להעביר את היולדת או לא. ואמרו, יש פה מישהו שהוא גם במקרה רופא נשים. אז זה מישהי שהייתה עם רעלת קשה בשבוע מוקדם, שבוע 32, ולא היה ספק שהיא צריכה ללדת. השאלה אם הבית חולים בדרום ערוך לילד אותה או לא. והייתה לי שאלה להתכונן, כי זו שאלה שמעולם לא נשאלה, כי כל מקרה מקביל הזה מנותח באותו רגע. אין שאלה שהיא צריכה לעבור ניתוח, ואיך עושים את הדבר הזה, איך מוצאים מישהו כזאת מבית החולים. מה שהיה, ההנחיה שקיבלתי ממי ששלח אותי, זה, אנחנו לא יודעים למה להגיד לך, כשתהיה תכלית, אם אתה חושב שיותר טוב לתינוק ולאישה להעביר אותה, תעביר אותה, ואם לא, אז תשאיר אותה שם. זה מסוג המקרים שאתה מסתכל לצדדים ורואה שאין אף אחד מאחוריך, זאת אומרת, בסוף ההחלטה...
החלטה שלך.
כן. אז זה מסוג המקרים שאחרי זה הראינו בכנס והראינו לרופאים, כי הניתוח הוא בריא, או מבחינת הפוטנציאל נזק, או הנפיצות של המקרה, מאוד 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 גבוה. אין בכלל שאלה מבחינת שהיא צריכה להיות מנותחת תוך חצי שעה, שעה. זאת לא הייתה זה, ועדיין, רופא צעיר יחסית שצריך להיות שם ולקבל את ההחלטה שמגיע עם מסוק, שצריך לדעת שבמסוק אין, אי אפשר לשמוע ואי אפשר לדבר, וכל הדברים הם בסימנים, ואם יש הידרדרות, אז מה עושים? בסופו של דבר, ככה כשעוצמים עיניים ומתרכזים ומנסים לחשוב מה הדבר הכי נכון, אז האמירה היא שכנראה הדבר הכי טוב לתינוק וליולדת זה ללדת בבית חולים אחר, שערוך לסיבוכים ולפגיע ולמנות דם אם צריך וכדומה. גם אם זה אומר שיש כ-10% סיכוי שאנחנו אחרי שעה של טיסה לא יהיה דופק לעובר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל מה יותר, זה מסוכן וזה מסוכן, ולאן אנחנו הולכים. והתקבלה החלטה, וזו הייתה השעה, אני חושב, הכי ארוכה, הכי ארוכה בחיים. ובסוף נחתנו בבית חולים המרכז, והגענו עם כל הרעש ועם הציוד הצבאי הזה, ומעברים יולדת, ויש ככה שעוצרים את הנשימה, עושים אולטרסאונד ויש דופק, ואחרי חצי שעה כבר הוא היה בחוץ.
ולאם וליולדת, ליולדת ולתינוק שלום.
כן, כבר הייתי אחרי כמה שנים שהכל בסדר, וזה משהו שאני מאוד מאוד גאה, מכיוון שזה בדק את הקצה של גם של המיומנות וגם של האמונה. ואם היה משתנה משהו תוך כדי הזה, כל הציוד היה פרוס בתנאי שטח. אבל זה משהו של פעם לגבי לידות, כן, לא מזמן. הולדת שקיבלנו טלפון שאמורה להגיע באמבולנס דחוף עם תמונה של הרבה דימום, מאוד דרמטי. וכשמקבלים טלפון כזה, גם אם אין פרטים רפואיים, אז התסריטים המחמירים של אני צריך להיערך לאפשרות של היפרדות שלי, אני צריך להיערך לאפשרות של ניתוח דחוף. וכל, כדי שלא נעמוד, כל הבית חולים יעמוד, אז חצי מהצוות המשיכו בשגרה, וחצי בעצם יצאו כמו איזשהו פרוסדור. כדי שזה, וזה אולי אותו מקרה שאני יכול להיות שהזכרתי אותו, של אותה אחת שבאה, שוב, סליחה על התיאור, בשלולית דם, שמיד לתוך חדר לידה ראינו שיש דופק, ומיד המשכנו לחדר ניתוח. אני חושב שזה בטח שיא. אנחנו במקרים הסוג הזה, הזמן עומד מלכת, עננו תחושת זמן. כן. אבל זה נמדד כ-6 דקות עד לתחילת הניתוח, ולהוציא תינוק ב-40 שניות, וזו התרגשות שהוא היה חי. זה כן. כאילו הוא לא היה, כאילו הוא לא הבין מה קורה, כי ברזרבה נותרו לו עוד 4-5 דקות, כך שהוא לא הגיע למקום הזה. איזו הקלה, איזו זה.
כן, טעם. אני כבר במתח. כן. יש לנו מאזינה על הקו שרוצה כן, לשאול, ואנחנו בהחלט נאפשר למאזינה איתנו.
שלום, בוקר טוב. אני מקווה שגם יש לידות קלות ובלי סיבוכים.
זה רוב הלידות בדרך כלל.
הרוב טוב.
זאת השאיפה.
הכל טוב, הכל טוב.
ברוך השם.
נהדר.
רציתי לשאול על אחותי שנמצאת בשבוע 26, והעובר במנח הפוך. אם זה בהכרח מצביע לניתוח, או שהעובר עדיין יכול להתהפך, מה צפוי לה?
טוב, כן. שאלה מצוינת. אני בדרך כלל ממליץ למטופלות לא להתעסק עם העניין של מנח או מצג העובר עד שבוע 34-35, מכיוון שזה שאלות באוויר. לכשנגיע לתהליך הלידה, אז אנחנו נדבר על איך הלידה עצמה. אני יוצא מתוך הנחה שסביב שבוע 35, אם לא יתהפך, אז צריך להתייחס כביכול שגם בהמשך יישאר במצג הקורס, ואז נציג את האפשרויות השונות. אבל מכיוון שהאחוז נכבד, אפילו לא הרוב, זה הרוב המוחלט של העוברים שבאמצע ההיריון הם במצג רוחב או מצג אחוז, בהמשך ההיריון יהפכו באופן עצמאי למצג ראש, אז לא הייתי מציע לדאוג מדברים אחרים כמו מזג האוויר וכדומה, ולא להיכנס לדאגות מהסוג הזה.
יש משהו שהיא יכולה לעשות או שזה לא תלוי בה?
להעביר את הזמן ולחשוב על דברים טובים. אם בשבוע 35 עדיין יהיה מצג הקורס, אז צריך לדבר על האפשרויות השונות, עם היפוך, עם ניתוח, עם כן או לא בכלל להציע את האפשרות של לידת הקורס.
אם היינו באיזושהי תוכנית של מיסטיקה וסגולות וכל מיני, אז הייתי אומרת לה לבדוק, אני יודעת שיש רבנים שככה אומרים, אם יש איזשהו ספר קודש
הפוך
בבית, אז שהיא תסתכל שכל הספר קודש...
והסטף, תבילה בסטף,
הדוקטור שלנו יודע הכל, גם את הסגולות הוא יודע.
נכון. אז נשמור את זה לשבוע 35, ואז נפתח גם את האפשרות של הסגולות למיניהן. כל טוב.
תודה רבה, דוקטור.
בבקשה, שיהיה בהצלחה ובמזל טוב ובשעה טובה. לפחות הסגולות האלה זה משהו שבטוח לא יכול להזיק, אז זה בסדר. לפעמים זה מרגיע, ואז הכל מסתדר.
נכון.
אז אנחנו בעד. כן.
יש דברים נוספים, אגב, ההיפוך, וזה כבר נכנס לספרות הרפואית, גם אם אנחנו לא יודעים להסביר בדיוק. דיקור סיני בנקודה מסוימת, כל דבר שמעודד את העובר לעשות תנועות מוגברות, כך שגם קירור הבטן, ואולי בצורה עקיפה מעבר לסגולה והברכה של השטף, אולי המגע עם המים הקרים שגורם לתנועתיות יתר. אבל את ההשתדלות צריך לעשות, אבל מתישהו צריך לקבל את ההחלטה של לכאן ולכאן ולכאן, כי לא להחליט בכל דבר, אבל גם לגבי העניין של העקור, זה לקחת את הרע מכל העולמות.
כן. יש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול. מאזינה איתנו?
שלום.
שלום וברכה. בוקר אור.
כן.
רציתי לשאול בבקשה, אם לידה שעוברים בניתוח, אחרי הלידות הבאות חייבות להיות גם בניתוח.
כן, הזכרנו ככה את הנושא הזה קודם.
האם מישהו שנותחה, מה משמעות לגבי ההמשך? הייתה פעם גישה, גישה שהחמירה, ואנחנו כבר מעל 15 שנה לא חוזרים בגישה הזאת, שפעם ניתוח תמיד ניתוח קיסרי. לא רק שאפשר ללדת אחרי, ברוב המקרים, אלא כממסד רפואי אנחנו אפילו מעודדים את זה. לידה אחרי ניתוח קיסרי יש לה את המורכבות שלה, אבל כל עוד התנאים המקדימים טובים, והלידה מתקדמת כמו שצריך, והניתור העוברי נהדר, אנחנו לא רק מאפשרים אלא מעודדים, עם סיכוי הצלחה של לידה אחרי ניתור קיסרי, שמגיעים ל-80% הצלחה, 80 אפילו יותר במקרים מסוימים. זה נכון שתמיד מדברים על האפשרות של קרע של הרחם, שזה אירוע, זו דחיפות רפואית, השכיחות של זה היא לא גבוהה, כ-1 ל-200, מכיוון שגם הסיכונים או סיבוכים בניתוח, הם קרובים לאחד ל-200, אז מבחינה רפואית, זה וזה הם דומים, ולכן נכנסים מרכיבים אחרים של איך הייתה הלידה הקודמת, מה הנתונים, משקל, מצג וכדומה. אבל ככלל, לא רק שניתן, אלא במידה מסוימת אנחנו גם מעודדים לידה נרתיקית אחרי ניתוח קיסרי.
כן. אז אנחנו הרבה מאיתנו שבועים עוד בקונספט של אם פעם אחת קיסרי, תמיד קיסרי, אז הנה, לא. אפשר בהחלט ללדת אחר כך לידות נוספות בלידה הרגילה.
כמובן, ייעוץ פרטני כדי לראות אם
זה המקרה שאפשר לה. ברור, ברור. זה באופן כללי שזה אפשרי. אפשרי, כמובן, כל מקרה לגופו.
ואם נגענו בנקודה הזאת, במקרים מאוד מסוימים, ואנחנו נודעים בזה לשבח, במקרים מסוימים אף אנחנו מתירים, לידה אחרי שני ניתוחים קיסריים, ושוב, מכיוון שזה מקרים שצריך לראות שאנחנו עושים טוב ולא גורמים נזק, בוחרים את המטופלות, ויש לנו אחוזי הצלחה מדהימים.
כן.
אוקיי, תודה רבה.
שיהיה בהצלחה.
בשורות טובות.
בשורות טובות. וזה מביא אותנו שוב לשאלה, אתה אומר אפילו אחרי שני ניתוחים, אבל אני מבינה מזה שאחרי שלושה ניתוחים קיסריים, כבר לא תאפשרו לידה רגילה.
לא, זה בוודאי. גם הכלל הוא שאחרי שני קיסרים, הכלל הוא שהמלצה לניתוח קיסרי, אלא אם יש תנאים מקלים שאנחנו יכולים לנקוט בהם. לגבי שלושה ואילך, כן צריך להגיד שכל ניתוח וניתוח מלא סיכונים לדברים, כמו השתרשות לא תקינה של השיליה, לידות מוקדמות, חלילה קרע של הרחם וכדומה. אבל, שוב, הרוב טוב. ולכן, אנחנו יכולים, לא מתפקידנו לבוא ולהגיד לאישה כמה ילדים תתכנני או כמה יהיו, אנחנו יכולים להציג את השיקולים לכאן ולכאן. כמובן שזה נכנס גם למה היו ניתוחים, הרקע הרפואי וכדומה, המרחק בין הניתוחים, הטכניקה שבה נעשה הניתוח וכדומה. ויכול להיות שמעקב יהיה מעקב יותר מוגבר, וירד בסיכון וגם לי וגם לצוות האחר, ש... ניסיון בלעשות ניתוח שישי וניתוח שמיני, וזה לפעמים יותר מורכב מאשר ניתוחים ראשונים ושניים, ולפעמים פחות, כי יש שונות ביולוגית, אבל אנחנו לא באים ואומרים לאישה, תראי, יש לך שלושה קיסריים, את יותר בחיים אל תיכנסי להיריון. זה לא תפקידנו, ואמרתי, אנחנו בעד החיים, ובעד זה שיבואו בלידות, ושיצאו משם גם בריאים ושלמים, שאפשר לבחור לכאן, ואפשר לבחור לכאן, אנחנו... לשירותכם, כיועצים.
כן. אני רוצה לגעת בעוד שאלה, משהו שהגיע כאן דרך האתר, אני אנסה קצת לסגנן את זה אחרת, אבל באמת נשים בגילאים מבוגרים יותר, אני יודעת שיש בתי חולים שאישה בגיל 40, אפילו פלוס שרוצה ללדת, יגידו לה במקומות אחרים, לא, בגיל הזה זה כבר מסוכן, בגיל הזה אנחנו לא ממליצים ללדת, או בטח שלא לאפשר לך איזושהי עזרה. מה קורה באמת במעייני הישועה?
זה סוגיה שאני מכיר אותה, ושוב, מכיר אותה ממקומות, ממרכזים רפואיים שונים. זה לא תורה שבכתב, וזה הרבה עניין של גישה. בייעוצים לגבי דרך הלידה, או דרך ומועד הילוד לפעמים, השאלה שאני שם על השולחן ומנסה לסייע לזוג להחליט, זה בעצם על מה אנחנו נלחמים. זאת אומרת, זה נכון שמישהי שתבוא ותגיד שזה הריון יחיד ואחרון, כי לא יהיו עוד הריונות, כי סיבות כאלה ואחרות, אז יכול להיות שההתעקשות או הרמת הקושי בלידה, במהלך ללידה, בלידה רגילה, עם סיכוי לניתוח קיסרי דחוף, יכול להיות שנגיד, תראי, הרוב הקלפים נגדך, ואם תבחרי בניתוח, אז נלך למסלול הזה. מצד שני, מישהי אחרת ש ילדה בעבר, או שרוצה ללכת ומקסימום נעבור לניתוח באמצע, או בלי מחלות וכדומה. זאת אומרת, הדברים האלה מאוד מאוד פרטניים, וכן חשוב לה לנסות, לא נמנע ממנה. אנחנו יכולים לאפשר, אבל אנחנו מאפשרים את זה ואת זה ואת זה. ושוב, זה לא קשור לגיל. זה נכון שבגיל קצת יותר מתקדם, יש יותר זמן מצבור במרכאות, או לא במרכאות, מחלות רקע. זאת אומרת, בת 22, כמעט לא רואים עם סכרת, או עם לחץ דם, או יותר שומנים.
קולסטרון.
וכדומה. וכדומה. ובגיל, בקצה השני של טווח הילודה, אז יש יותר דברים ברקע. אבל אם מגיעה מישהי בת 42, שמבחינה ביולוגית אין לה את כל הדברים האלה, וההתייחסות אליי כיולדת רגילה לכל דבר ועניין, ואם היא תרצה ללדת בצורה רגילה, לא רק שזה, אנחנו נאפשר ונעודד אותה.
כן. יש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול, כן בבקשה.
שלום, רציתי לבדוק לך. עד כמה זה באמת כזה מסוכן חום בשבוע 30.
שוב, כמה מסוכן חום בשבוע 30?
בשבוע 30.
זו שאלה נהדרת שדרך השידור קשה לי לבדוק ולהתרשם. אם החום הוא כתוצאה מקלקול קיבה זה משהו אחד, ואם הוא תוצאה מדלקת ריאות זה דבר אחר, אם הוא מערב את ההיריון זה משהו אחד. זו שאלה נהדרת שאני חושב שהמקום הנכון לדון עם זה, זה את יחד עם הרופא המטפל, ואם צריך מענה אז כמובן דרך מיון שלנו.
זאת אומרת, מה שהכי חשוב זה למה יש חום, לבדוק ממה מגיע החום.
בוודאי, בוודאי. אנחנו מטפלים בשורש ולא בסימפטום.
כן.
אוקיי, טוב. תודה רבה.
בהצלחה.
שיהיה בהצלחה. כן. אני רוצה גם לגעת בנושא של מרפאה ציבורית. זאת אומרת, במעייני הישועה יש גם מרפאה ציבורית לנשים.
כן, זה משהו שאנחנו לאחרונה עובדים עליו, משפרים אותו, וזה אחד הדגלים שאנחנו מרימים, להנגיש את טובי המומחים שלנו ואת הרפואה המצוינת, להנגיש את זה לציבור. זאת אומרת שבמרפאות הציבוריות, עם הפניה מקופת חולים, או אפילו בלי הפניה בתשלום סמלי, שאפשר להגיע, לא במסלול פרטי, אלא להגיע ולקבל את הייעוץ, פרופסור לסינג, דוקטור נייגר, דוקטור מרב רז, דוקטור הראל, פרופסור אלסנר, דוקטור לוי, שכל אחד מוביל בתחומו, וניתן להגיע במסלול הציבורי. מעבר לשירותי שרף, שמי שרוצה מבחינת העניין של הנגישות והנוחות באמצע הלילה וכדומה מותר, אבל הדגל שלנו זה רפואה מצוינת, נגישה לכל במסלול ציבורי.
כן, שכל אישה יכולה לבוא, גם אם יש לה הפניה, גם אם אין לה הפניה, היא יכולה להגיע.
נכון, כאשר בעצם זה לא כמו התחייבות ממיון, שאם לא משלמים זה סכומי עתק של 800 שקלים, אלא סמפות של 100-150 שקלים, שלא זה יהיה החסם שמונע ממישהו להגיע אלינו.
לקבל.
ואנחנו רואים, מגיעים לפני שבוע, אנחנו מישהי שהגיעה להתייעצות מיבנה, ותוך שבוע הייתה, לא רק העניין של להיות נגישים, אלא גם בזמנים שהם סבירים, תוך שבוע להתייעצות, במקרה הספציפי זה תוך שבוע וקצת ניתוח, ואנחנו מקווים לפתח את זה, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה. שירות נהדר, כן. חשוב לקהילה.
כן. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות מיד שווים. חזרנו אליכם, רדיו קול חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים היום אצלנו כאן באולפן, דוקטור גיל פומפ, מנהל מיון נשים ויולדות. כן, אחד הנושאים הכי מרגשים שיכולים להיות. אז קודם כל, בהקשר למאזינה הקודמת ששאלה על חום, זה ככה קצת מביא אותנו באמת לשפעת הזאת, שכל כך הרבה מדברים עליה, וכל כך הרבה מבקשים אנשים להתחסן, ואישה בהיריון ושפעת.
אני כל כך שמח שאת שואלת את זה, מכיוון שאם לא היית שואלת, הייתי צריך לעלות את זה בעצמי. העניין הזה של החיסון לשפעת, וגם החיסון לשאלת, שאולי זה, נגיד, יש לזה שיחה נפרדת. חיסון לשפעת, נשים בהיריון, זה לא נכון להגיד שהן מדוכאות חיסון, אבל המערכת החיסונית שלהן היא ירודה, כי בעצם יש התאמה לקליטת העובר. ולכן מבחינת הסתמנות של זיהומים היא שונה, וגם התפתחות של זיהום שיכול להיות טריוויאלי, פשוט וחסם משמעות אצל אדם אחר, אותה אישה בהיריון מגיבה אחרת. אנחנו כשאנחנו...
זאת אומרת, סיבוכים של שפעת עלולים להיות גרועים הרבה יותר אצל אישה בהיריון?
חד משמעית, זה לא הרבה יותר גרועים, זה שונה לגמרי. אף פעם לא ראיתי... אישה צעירה ובריאה שמשפעת, חוץ מחוסר נעימות ולקם עם הבית, אבל אף אחד לא הגיע לטיפול נמרץ. ונשים בהיריון מגיעות להנשמה.
זאת אומרת, נשים ששומעות אותנו עכשיו והן בהיריון, ועדיין לא קיבלו חיסון נגד שפעת, חד משמעית.
חד משמעית, חד משמעות. לא להגיע למקום של ההזק הקבוע ולהגיע לבור, אלא מראש יש לזה, זה כבר נדון בשנים קודמות, וכן, למנוע, למנוע, למנוע. ועכשיו לגבי החזרה לכותרות של השפעת, שקוראים לזה בשפה הרפואית שפעת H1N1 או שפעת המקסיקנית, שזה בעצם תת זן של השפעת. מכיוון שמלכתחילה אנשים בהיריון הם קבוצת סיכון, לא מבחינת ההדבקה, אלא מבחינת ההתקדמות הקלינית, שהיא מאוד מאוד מהירה, אפילו תוך שעות ספורות. לכן אנחנו נוקטים בגישה שהיא מאוד... מאוד רגישה, או מאוד מחמירה. חום מעל 38 עם סימנים של שפעת, שזה יכול להיות צינון כאב גרון, כאב אוזניים, כאב שרירים, כל נזלית, התעצות, כל הדברים שמכירים מהצטננות, יחד עם חום בהיריון, לגשת להיבדק. לא בהכרח, לא בהכרח, אנחנו מאשפזים כל אחת.
כן.
מאשפזים כאלה לפי איזשהם סימפטומים שיכולים להצביע על אפשרות של התקדמות, ואותם היינו רוצים קרובים אלינו. מה שכן, אנחנו כן בגישה שנשים בהיריון, בגלל שהן קבוצת סיכון, עם הסימנים שאמרתי וחום, יקבלו טיפול עוד לפני שהתהליך ימשיך הלאה, גם אם אין תרבית וגם אם זה, אז קודם כל שלא יהיה. אחרי זה בדיעבד נשאל איך קראו לתת זן של הנגיף. שוב אני אומר, נשים עם חום וסימנים של שפעת, לעבור דרך המיון, אנחנו דואגים לנשים שלנו, לנשים של הקהילה, לנשים הפונות בשלושה מישורים. אחד, זה עניין של המניע, אז חיסון, חיסון, חיסון. הדבר השני זה להתרחק מאנשים חולים, אם אישה בהיריון לא צריכה להיות במגע עם אנשים מצוננים.
אבל אישה בהיריון שיש לה עוד ילדים בבית, אז היא במגע עם אנשים מצוננים.
השאלה אם לשים מסכה או לשטוף ידיים, כי זה... אין לדבר סוף, והמטרה גם לא להכניס פאניקה ציבורית. אבל אם אפשר למנוע, נהדר. הקו השני, זה עניין של הזיהוי המהיר או התגובה המהירה. זאת אומרת, והיה כבר נגזר, ויש אורך של הריון, וגם סימנים של שפעת וחום, לגשת למיון. לא בכך יהיה אשפוז, אבל אנחנו נתרשם מדברים בעין בוחנת על ידי הצוות הפנימאי בשיתוף עם הצוות המילדותי, כדי לראות שבאמת זה בטוח להיות בבית, וגם יהיה טיפול לגבי ההמשך. והדבר השלישי זה אישה שכן עכשיו היא מצוננת, העניין של הבידוד. דרך אגב, אנחנו מאוד נותנים את הדעת, מאוד משתדלים, שאישה מצוננת לא תהיה במגע ישיר עם אנשים בחדר לידה, ולכן ההכלה של מקרה כזה יהיה... לא במיון המילדותי, ואם היא מאושפזת, זה מעין בידוד כדי שלא יהיה מגע. ואני מקווה שכמו בכל חורף זה יעבור, ולא יימצא את כל החשדות והפחדים שככה צפו לאחרונה.
כן, כן, אז נקווה באמת שנעבור את החורף הזה בשלום כולם, והנה יש לנו דגש מיוחד על נשים בהיריון. מאיזה גיל מומלץ לתת את החיסון? ואני עכשיו עוברת לתינוקות.
החיסון לתינוקות, אני חושב שאולי את זה כדאי לשאול את רופא הילדים.
רופא הילדים, כן.
כי שוב, זה לא אותו הדבר, כי בהיריון, האישה שבועיים, שלושה אחרי הלידה, היא כמו ביולוגית אישה אחרת. אז ההחמרה דווקא לנשים בהיריון, אגב, החיסון הוא בטוח והוא נבדק, ואין פה בכלל שאלה. אני מקווה שלקראת סוף החורף אפשר יהיה לחזור לשגרה רגילה, ואנחנו נמשיך עם המלצות החיסון לשאלת וחומצה פולית, הדברים השגרתיים האחרים, אבל כרגע השפעתי בכותרות, שלא נדע, שהכל יהיה בסדר.
כן, אז באמת אם דיברנו על חיסונים, אני רואה פה שאלה שהגיעה אלינו באתר, מאישה ששואלת מה לגבי חיסון נגד שאלת ומי חייבת לקחת אותו.
טוב, שאלת, אני חייב להגיד שלפני בערך 12-14 שנה, כמעט לא נתקל, פעם אחת נתקלתי בבית חולים בצפת בשאלת, ובואו תראו, כשהייתי ככה בתחילת הדרך המקצועית, בואו תראו תינוק עם שאלת. זו מחלה מאוד מאוד קשה שכמעט פסה מן העולם. ובשנתיים האחרונות יש מגפה. יש מגפה שפוגעת בתינוקות, בילודים, בשבועות הראשונים שלהם. את החיסון הם מקבלים כעבור מספר חודשים, ובפער זמן בין הלידה לבין קבלת החיסון לפיתוח נוגדנים, הם מאוד פגיעים. ויש מגפת שאלת. יש מגפת שאלת שפוגעת בילודים. לפעמים שומעים את זה ולפעמים רק רואים את זה בטיפול נמרץ ילודים. האסטרטגיה שנבחרה כדי לשמור על אותם תינוקות תמימים וחמודים שזה הרגע נולדו, זה לתת חיסון לאמא שתפתח את הנוגדנים ותעביר לילוד, כך שבחלון הזמנים הזה הוא יהיה עם נוגדנים שקיבל מהאמא, עד שיקבל את החיסון בעצמו ויוכל להמשיך. לכן הטווח של מתן החיסון זה משבוע 27, להיריון ועד שבוע 36, מתוך אמירה שנדרשים כשלושה שבועות לפיתוח הנוגדנים. אם צופים שמישהי תלד בשבוע 37, אז אולי הקו העליון צריך 34. וכן, חד משמעית, לחסן.
אז כל מי ששומעת אותנו עכשיו עדיין לא קיבלה חיסון נגד שאלת, אז הנה, גם שאלת, גם שפעת, להתחסן, זה בבחינת, באמת, איך אומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא רק פסוק, זאת לא רק סיסמה, צריך לעשות, וזה באמת חלק מ-ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אתה חייב לנו עוד סיפור, אמרת שיש שלושה סיפורים שרגשו אותך, שניים סיפרת לנו, נשאר לנו הסיפור השלישי.
נכון, אם הבטחתי, אז צריך לקיים. כן. אז לידה לא שגרתית, מאוד מאוד מרגשת. כשהייתי, גם כן, לפני מספר חודשים, בעמדה קדמית של קופת חולים בקריית ספר, הגיעה גברת לקראת הלידה השנייה במועד עם צירים, ורצינו להפנות אותה לחדר לידה, כן, לאחר כבוד. ובכל זאת בדקנו אותה לפני, והנה, פלאי פלאים, היא 9 סנטימטר. 9 סנטימטר זה אומר מאוד מאוד קרובה ללידה. אז הזמנו אמבולנס של מדה, והזמנו גם צוות אתן, זאת אומרת צוות בכיר, כדי להעביר אותה, ואי אפשר להעביר אותה, כי הלידה מתקדמת, והבנו אותה לנוקה של האמבולנס, ומיד מחזירים חזרה, כי הנה, אותו הלידה מגיעה, וזה גם היה עובר גדול, וגם היה מצג הפוך, כוונה עם העורף כלפי מטה, כך שאי אפשר היה במרכאות להעמיס אותה ולברוח מהר, כי הדבר הכי לא בטוח במקרים האלה, זה שהלידה תתפוס את היולדת ואת הצוות בדרך לבית החולים, כי זה קצת יותר מורכב. אחת משקל של 4 קילו, ומצג שהוא הפוך, וכדומה. קיבלנו החלטה אמיצה, לקבל את הלידה במרפאה על שולחן האולטרסאונד, עם צוות שהוא מאולתר, הבעל מאוד עזר, האחות הכללית שהייתה שם, המזכירה, טכנאית האולטרסאונד, כולם, כל הממתינים בקופת חולים קיבלו את ההמתנה.
בהבנה. אף אחד לא התלונן.
הביאו תרופות שהצלחנו פה מהגלת התרופות הזאת, וזה משהו שלא עשיתי קודם, היה רק בתיאוריה, וזה היה הזמן להפעיל אותו של הרדמה מקומית, כדי שאפשר יהיה לעשות את שאר הדברים. לאלתר מעין לידה מכשירנית, וקיבלנו על שולחן האולטרסאונד במרפאה, לידה של 4 קילו, ואפילו בלי כאבים, הרגע שעשינו את ההרדמה, ואחרי זה, כלאחר כבוד, הגיע לבית החולים, מענה ישועה,
עם התינוק בידיים.
עם התינוק בידיים, מאוד מאוד מרגש, אחרי זה גם הזוג בא להראות את הפלא, גם אחרי זה, ולא ראיתי בעלים כל כך קרי רוח, כל כך עוזרים, שומרים נגיעה ועדיין דואגים לחזק את כל מה שצריך.
כן.
זה שוב, מהמקרים האלה, כמו שאמרתי מקודם, שמסתכלים ימין ושמאל ואין מאחור אף אחד וצריך לקבל החלטה. וקיבלנו את הנהדה. ושוב, רוב הלידות הן בסדר. לפני, אני חושב, לפני יומיים, ילדה מישהי במונית, נהג המונית קיבל את הלידה בדרך לבית החולים, בא מאשדוד למענה ישועה. ורוב הלידות מתקדמות, עם או בלי הטיפול, אותם מקרים ספציפיים שאותם צריכים לזהות. אותם מקרים ספציפיים שאותם צריך לזהות, אנחנו נערכים אחרת.
אז עם הסיפור המרגש הזה, אנחנו מסיימים את השעה המרגשת הזאת. תודה רבה, דוקטור רגיל פומפ, מנהל למיון נשים ויולדות. תודה רבה על השעה המרתקת הזאת. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר, שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם רק בשורות טובות.